שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בדרשה לשבת תשובה של המהר"ל מפראג, ואנחנו בעמוד עין וו, לא, עין זין. בסדר? עמוד עין זין, בעמודה הימנית. דיבור המתחיל ועוד. ועוד זאת אומרת שההסבר הראשון שנתנו לצדי, הגדולה של הצור תמים פאולו, שזה מכוון כנגד עולם הבא, זה לא מספיק, צריך עוד הסבר. כן. בעמוד עין זין, אתה קורא עכשיו בבאר הגולה. אין שום סיבה שאתה תמצא את זה. אני רוצה לציין שבספר הזה המספור של הדפים הוא כפול. זאת אומרת, פעמיים מתחילים בעמוד א', פעמיים עמוד ב', פעמיים עמוד ג', ואנחנו אם כן בעמוד עין זין לא בבאר הגולה, אלא בדרשות מהר"ל, המודפסות בסוף הספר. ושם יש עוד פעם מספור. בבקשה. אז אנחנו בעמוד עין זין השני, בסדר? בעמודה הימנית, דיבור המתחיל ועוד. ועסקנו מכן בצדי של הצור תמים פאולו. הסברנו שבכלל כל דברי משה, בתחילת פרשת האזינו, עניינם צידוק הדין. זאת אומרת, כנגד הטענה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם חיסרון שמכריח אצלו את החטא, כנגד זה באים דברי משה להראות שלא כך הוא, ושהאדם אומנם יש לו יצר הרע ויש לו גם יצר הטוב, ויש באדם כל הנתונים הנדרשים כדי שלא רק לא לחטוא אלא לעשות רצון בורו. בסדר? ועל זה נאמר הצור תמים פאולו. עכשיו אם כן, זה נאמר על פאולו ביצירת האדם, לא ביצירת העולם אלא ביצירת האדם. עד כאן ברור? יפה. על זה הוא אומר, ועוד הצדיק גדולה של הצור, כי ביצירה זו שיצר השם מתעלה את האדם יצירתו עליונה. כן, עוד גדולה היא עוד עליונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דורו. אז הוא אומר שצדיק צדיק גדולה זה גם צדיק עליונה. מה עליון באדם? שיצר השם יתעלה את האדם מצירתו עליונה עד שמבשרו יחזה אלוה. שהרי האדם נברא בצלם אלוהים. מה כתוב כאן? למה מבשרו יחזה אלוה? שהרי הוא נברא בצלם אלוהים. עכשיו צריך להבין את הנקודה הזאת. השאלה שלך היא בדיוק מצביעה על ההבדל בין הרמב״ם לבין המקובלים בנושא של פירוש המילה צלם. הרמב״ם אומר במורה נבוכים בהתחלה שהמילה צלם באדם מציינת את מה שייחודי לאדם, דהיינו שכלו. למה נקרא הצלם אלוהים? כי על ידי השכל הזה יש ביכולתו של האדם לדעת את אלוהים. לכן זה צלם שיודע את אלוהים, צלם אלוהים. שזה הנושא שלו, כאילו. מה עם גוף האדם? זה הרמב״ם לא משתף אותו בצלם. גוף האדם איננו שונה מהותית מגוף הבהמה. כן? גם לנו יש איברים, גם לבהמות יש איברים, פונקציות דומות, אבל יש משהו שמבדיל אותנו, זה השכל. הדיבור, אבל איזה דיבור? הדיבור המבטא שכל, דעה ודיבור. כן, לא סתם דיבור, כי גם בעלי חיים יש להם דרכי קומוניקציה. זה הדעה של הרמב״ם, ובזה חלוקים על הרמב״ם המקובלים, ובכללם המהר"ל, בשתי נקודות. האחת, שלדעת המקובלים, השכל איננו החלק באדם שיודע את אלוהים, כי אם הנשמה, והנשמה אינה זהה לשכל. בסדר? זה דעת המקובלים. זה דבר ראשון. דבר נוסף, המקובלים, וזו הנקודה פה החשובה, מזהים את מכניסים בתוך הכלכלה של הצלם גם את מבנה גופו של האדם. כן? כלומר, מי שקורא פתיחת אליהו לפני התפילה, מביא מהתיקון הזוהר, שמבנה גופו של האדם מושווה אל הספירות, אל ההנהגות העליונות וכו'. בסדר? אז בזה יש, אפשר לומר, שני הבדלים מהותיים בין הרמב״ם לבין המקובלים. על זה שהמבנה של גופו של האדם הוא ביטוי של המרכבה העליונה, של העולם האלוהי, על זה נאמר, לפי המקובלים, ומבשרי יחזה אלוה. כלומר, מבנה הגוף של האדם אפשר ללמוד משהו על עולם האלוהות. בסדר? וזה מה שכותב כאן המהר"ל. כשהוא אומר, הצור תמים פעולו, שיצירתו של האדם היא לא רק שלמה, היא גם עליונה. למה היא עליונה? כי דרך מבנה גופו, הוא גם יכול לדעת את אלוהים. כן.
מאיפה באה הטעות שצלם זה דמות?
אני לא יודע על איזה טעות אתה מדבר, וגם אני, אתה יודע כמה טעויות אפשר להגיד? זאת אומרת, ביחס, האמת זה כמו נקודה. כל השאר זה כמו מעגל. במעגל יש אין סוף אפשרויות. לכן אני לא יכול להגיד לך מאיפה בא טעות זו, טעות זו, טעות זו.
מה שהם מקובל, הם לא רוב האנשים.
רגע. אנחנו קודם כל רוצים להבין את השאלה של חכם יוסף חיים. לפני שאני אתן תשובה, אני עוד לא הבנתי את השאלה שלו עד הסוף. כן.
היה מקובל שצלם זה דמות. על זה אני מדבר.
שדמות.
כמו שאמרנו
שני דברים
על המקובלים והרמב״ם.
כן, אבל דווקא זה של המקובלים דווקא דומה למה שאתה מכנה טעות. כלומר, יש במבנה של גוף האדם דמיון אל מבנה העולם האלוהי, הספירות. האצילות וכדומה. כן? דווקא כן, זה בסדר. אלא מה? מה שאתה מכנה טעות, זה הטעות היא לייחס לאלוהים גוף. זה אולי הטעות. בסדר. אבל זה, אפשר לומר, זה נובע מעצם זה שגדול כוחם של נביאים שמדמים את הצורה ליוצרה, שכיוון שלקחנו דימויים אנושיים לדבר על הקדוש ברוך הוא, זה יצר גם טעויות כאלה. יש במדרש שכשהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה את המילים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אמר לו משה, אתה נותן מקום למינים לרדות. אמר לו, כתוב, והרוצה לטעות, יבוא ויטעה. עכשיו הדבר הזה, היבוא ויטעה הזה, אומר שכביכול, לא כביכול, זה אומר שהמינות היא בתוכנית. כלומר, גם כלומר, כשמישהו מבסס איזושהי משנה רעיונית, הוא צריך לדעת שהמשנה הרעיונית הזאת נושאת בתוכה גם את הסטיות האפשריות לבוא. את הסטיות העתידות לבוא. זאת אומרת, למשל, הנצרות היא סטייה של היהדות. היא לא סטייה של המרקסיזם, למשל. כן? זאת אומרת, יש לכל משנה רעיונית סטיות אפשריות הקשורות במהותה. מובן? טוב. כן. מה?
הצלם, הוא מופיע גם בקומות אחרים.
מה זה?
צלמי מסכותם.
צלמי מסכותם, נכון.
צלם זה דמות, אז הוא בא על התורה,
תתחיל לשתי
מילים של אותו דבר.
אתה אומר, זה שהתורה אמרה גם צלם, גם דמות, זה סימן שזה שני דברים, אבל אז אני אקשה עליך. נגיד, צלם אלוהים זה לא דמות. בסדר? מסכים. אבל מה תעשה עם זה שכתוב שברא אותו בדמותו כצלמו? אז החזרת את השאלה. בסדר, אבל אני עכשיו, כן. אני מסכים איתך לחלוטין. אני רק רציתי רק לחפור קצת. אפשר לחפור? זה לא שיעור ספרות אמנם, אבל... אבל זה אני מחליט, אני פה הבוס, המיקרופון אצלי, מה אתה רוצה? כן, נכון? המיקרופון אצלי, אז אני עושה מה שאני רוצה. אז דמותו, אז יש שאלה, בסדר, אז אמרת שצלם אלוהים זה לא דמות, אבל מה תעשה, כתוב בדמות אלוהים עשה אותו, יש גם פסוק כזה, בסדר, אז לא, רק דחינו את השאלה לשלב הבא, זה הכל. טוב, בואו נראה שוב מה הוא אומר כאן, עד שמבשרו יחזה אלוה, שרי האדם נברא בצלם אלוהים, ולכך כתוב, עצור, תמים פעולו, שהשם יתעלה שהוא עצור, ברא האדם, וברא היוצר הצורה בצלמו ודמותו, הכל שיהיה בריאתו שלמה ותמימה. כלומר, מה זה קשור בעצם לדרשה לשבת תשובה? דרשה לשבת תשובה זה בא לתת מוסר לאנשים. מה המוסר שהמהר"ל רוצה ללמד? לא לחטוא בבקשה, כי אתם נבראתם בצלם ודמות. כלומר, כיוון שאדם נברא בצלם ודמות, אז יש לו כוחות אדירים שיכולים לגבור על כל יצר הרע. נכון? לכן על זה נאמר, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי נשרים אדירים. נכון? לכן אדם יכול לעלות למעלה. אבל הרב קוק אמר משפט כזה נדמה לי, אבל הוא הוסיף שתי מילים חשובות. אם תרצה, בן אדם. אם תרצה. אם תרצה זה הוא מאוד משמעותי. טוב. עכשיו על זה מיד המהר"ל חוזר אל דבר שהוא קלאסי במחשבת ישראל, ולא שהשם יתעלה, יש לו דמות וצורה. רק ברא האדם בדמיון הגשמי, כמו שהוא היוצר יתעלה בלתי גוף. וזה כי השם יתעלה בעליונים מלך על כל הנמצאים עליונים ותחתונים, ובדמות זה ברא השם יתעלה האדם בדמותו הגשמי. שהרי תבניתו וצלמו של האדם, כי האדם מלך. הנמצאים התחתונים, לכך האדם בלבד הולך בקומה זקופה. כלומר, זה דבר שהוא באמת מבחינת מבנה הגוף של האדם, זה דבר שלא מצאנו אותו, מלבד אצל הפינגווינים, בשום בעל חיים. קוף לא תמיד הולך זקוף. לא תמיד. בני אדם תמיד. ההליכה הטבעית של האדם היא הליכה זקופה. הליכה של הקוף היא הליכה שפופה, אלא אם כן בא לו לעמוד. זה לא אותו דבר, בכלל. כן.
מה זה אומר על הפינגווינים או על הקשר בינינו?
מה זה אומר על הפינגווינים והקשר בינינו? אני מבקש לא לעשות צחוק מן החליפות. מחליפות. כן, חליפה, ז'קט, מכנסיים ועניבה. כן? לא, כי זה מה שהוא רוצה לרמוז.
לא, בכלל לא. לא, באמת, באמת, נכון שאני מגדיר עוד את זה, אבל באמת אני שואל, יש איזה מעלה על הפינגווינים?
יש להניח שכן. יש להניח שזה אומר משהו על הפינגווינים, אני לא יודע מה זה אומר. כן?
באוסטרליה אין פינגווינים.
באוסטרליה אין פינגווינים.
יש. אני ראיתי.
באוסטרליה?
כן.
לא, לא, לא. חפש באנטרקטיקה. טוב, זה מאוד מעניין הסיורים שלכם. אולי נעשה איזה ערב נוסטלגיה ככה. ולכך, ביציע שם אפשר לקבל צומי? טוב, ולכך האדם בלבד הולך בקומה זקופה, יותר מכל הנמצאים התחתונים שהם הולכים שחוח, כמו עבד שהוא שחוח לפני רבו. והנה האדם שהוא הולך בקומה זקופה, יש בדמותו הגשמי דמיון מלך מלכי המלכים. כלומר, זה המידה של מלך. ולכן בזה אנחנו אומרים שהאדם דומה לצורה העליונה. ועוד יותר, כי השם מתעלה, אגב, זה ידוע שבעלי חיים בדרך כלל מפחדים מלהתקרב אל האדם, אחד המרכיבים של הפחד הזה זה ההליכה הזקופה. ההליכה הזקופה של האדם שעושה אותו משונה מכל בעלי החיים. ועוד יותר, כי השם יתעלה הוא הכל. והכל נברא בשבילו ולכבודו. וכן האדם בתחתונים הוא הכל, וכל הנבראים הם לשמשו. טוב, זה היום זה כבר כמעט לא פוליטיקלי קורקט. אמר את זה.
מה?
שכל מה שיש בעולם התחתון הוא בשביל האדם. זה כמעט לא פוליטיקלי קורקט. היום שמעתי אפילו ברדיו סופר ישראלי מפורסם שאומר שלשחוט בעלי חיים זה כמו השואה, ממש. כן. טוב, בסדר, לא אמרתי שאין ערך לצמחונות, אבל אני רק אומר שצריך לדעת לקבל פרופורציות. יש הבדל בין האדם יש עדיין הבדל בין האדם לבהמה. אני לא יודע אם הוא היה שם או לא היה שם. אני אומר, מה זה לא משנה גם אם הוא היה שם או לא היה שם. מה שחשוב לדעת זה שיש הבדל בין האדם לבהמה עדיין. בסדר? כן. ולכך, האדם, יש, מעניין, יש לרבי יוסף אבן כספי. פירוש על התורה. שמעתם על רבי יוסף אבן כספי? לא שמעתם. וואו, אני מלמד כבר מהר"ל, חשבתי שאתם כבר יודעים את הכל. טוב, רבי יוסף אבן כספי היה מגדולי חכמי פרובנס, שני דורות אחרי הרמב״ם, מעריץ גדול של הרמב״ם ורציונליסט קיצוני. הדעות שלו הן גבוליות בין הפילוסופיה לבין היהדות, מוכרחים לומר שזה ממש, הוא מגרד את הקצוות של ההבדל בין הפילוסופיה האריסטוטלית ליהדות. אבל לא בשביל זה אני מביא אותו. אני רק רוצה להגיד, באחד מהפירושים שלו לתורה, יש לו כמה פירושים לתורה, אז הוא מדבר על מצוות שילוח הקן. הוא אומר, זה מאוד מוזר שיש מצווה שנוגעת לציפורים. כן? כלומר, השאלה אם ציפור היא קשרה או לא קשרה זה דבר אחד, אבל השילוח של האם, לפני שאני לוקח את הביצים, זה מצווה שכל כולה התחשבות ברגשות האם. כן, צער בעלי חיים בכלל, כל המצוות שקשורות לצער בעלי חיים, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, לא טבע של גידי בחלב עמו גם קשור לזה וכו'. אז הוא אומר שהמצוות האלה נועדו להסיר מאיתנו טעות. מה הטעות? שמרוב גאוותנו אנחנו שוכחים את סוגנו הכולל. מהו סוגנו הכולל? היותנו בעלי חיים. ובתוך סוגנו הכולל הזה יש סוג טעות. יש תת סוג האדם. אז יש מספר מצוות שנועדו כלפי בעלי החיים כדי לא לשכוח את שייכותנו אל העולם החי. ולא עוד, מוסיף, יש גם מצוות שנאמרו על הצומח כדי לא לשכוח את שייכותנו אל העולם הצומח. מה? האדם עץ השדה, לכן לא קורטים עץ שעושה פרי וכו'. וגם יש מצוות שנאמרו על הדומם. כדי לא לשכוח את שייכותנו אל סוגנו הכולל, שהוא הדומם. למשל, שמיטה. כן? וכדומה. אז לכן הוא... ושבתה הארץ. הארץ שובתת. שמעתי על אחד מגדולי הפוסקים, שכחתי מי זה היה, שבערב ראש השנה של שמיטה היה יוצא אל השדה ואומר גוד שבס לאדמה. כן. יש... לא ישפיזו אותו. כן, מה אתה אומר?
הרב קוק בחזון הצמחונות מרחיב את זה הרבה יותר, אבל
מטעם אחר. הנושא של הצמחונות זה נושא מאוד מאוד רחב. אני מסכים איתך, אבל אני רק מסביר שבכל זאת יש הבדל בין האדם לבהמה לכולי עלמא. בסדר? מה אתה רוצה? אז לכן לא הבאתי את הרב קוק, הבאתי את רבי יוסף אבן כספי. אגב, זאת ההוכחה שרבי יוסף אבן כספי הוא לא הרב קוק. למרות שיש להם שמות דומים. לא יודע. אז לכן הוא כאן מוסיף כאן משהו, המהר"ל, עוד משהו שמסביר את המושג צלם אלוהים. ועוד יותר, כי השם יתעלה הוא הכל, והכל נברא בשבילו ולכבודו, וכן האדם בתחתונים הוא הכל, וכל הנבראים הם לשמשו. עכשיו, את זה הרחיב הרבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, שער א', בפרקים הראשונים. עכשיו הוא מסביר מה זה בצלם אלוהים, ובדמות אלוהים. הוא אומר, ולא בצלם השם, י' כ' ו' כ', אלא צלם אלוהים, א' למד ה' י' מ'. הוא מסביר שהכוונה... שאלוהים, לפי מה שנפסק בטור, הוא, בכוונות של התפילה, בעל הכוחות כולם. מה זה בעל הכוחות כולם? שהוא מרכז אצלו את כל הכוחות. כך בדמיון זה, הפקיד את האדם על התפקוד של כללות הקוסמוס. כן? ככה מסביר רבי חיים מוולוז'ין. ולכן כמו שיש לה, ולכן האדם יש לו אחריות עצומה במעשיו, כי מעשיו נוגעים לכללות העולמות, לא רק לעצמו. כן, זה אני. מה? לא, כנראה שזה לא חשוב. מה שחשוב לו למערה להסביר שהאדם יש לו מעמד עליון. ואז הוא הסביר את זה משתי בחינות. האחת מצד היותו מושל, והדבר השני מצד היותו כולל. כולל. כן, זה מה שהוא אומר, נכון? הוא אמר פה שתי בחינות, מלך וכולל. שהכל בשבילו ולכבודו. ולכך האדם יש בו כל שש קצוות, כל שישה קצוות. אז בעצם, אם נקביל את זה למושגים של הקבלה, בעצם מה שמייחד את האדם זה המלכות והתפארת. לכך האדם יש בו כל שישה קצוות, שהרי ראשו הוא לשמיים, וכאילו דבק ראשו בשמיים, ורגליו לארץ, אז זה קצה שני. גופו לארבע רוחות. שש, אחד ועוד אחד ועוד ארבע, זה יוצא שישה. תודה רבה, כי לא כולם פה עשו חמש יחידות במתמטיקה. ובזה נראה, כי האדם הוא הכל, כי הבהמה אין ראשה לשמיים, ולכך אין לומר כאילו ראשה בשמיים. זאת אומרת, אצל הבהמה הראש והגוף הם באותו גובה, ולפעמים הגב אפילו גבוה מן הראש. נכון? אז אין פה התרוממות. יש פה התפשטות במרחב של ארבע קצוות ולא של שישה. וקודם שיחטא האדם, מה שאמרתם על הקוף זה דבר מאוד מעניין, זה הקוף הוא מדרגה אמצעית, הוא הקצה של המאמץ של העולם החי להגיע לצלם אלוהים. כלומר הוא המקום שמתוכו מופיע האדם. קוף בגמטריה מקום, נכון? לכל דבר יש מקום שקודם לו. הקוף הוא מקומו של האדם.
הקוף הוא מקומו של האדם?
אני אמרתי זה שלוש פעמים. למה לא שאלת בשתי הפעמים הראשונות? אתה תביאו לו מהר משהו להריח. קוף זה הקצה, הפסגה של המאמץ של העולם החי להגיע לצלם אלוהים. נכון? לכן הוא קרוב לאדם. האבולוציה בוודאי מתאימה לזה. כן, אני אומר, אבל בין לפי האבולוציה, בין שלא לפי האבולוציה, אז יש פה איזה מין התקרבות מאוד משמעותית אל האדם. יש גמרא שאומרת, תכלת דומה לים, ים לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד, כדמיון הקוף לאדם. נכון? זאת אומרת שהגמרא גם רואה בקוף משהו שהוא דרגה אמצעית בין החי לבין האדם, ולכן לא בכדי, המילה קוף היא בגמטריה מקום. לכן אם תראו בספרים שאחד מהשמות הקדושים זה קוף, זה לא סתם, מה? קוף זה קוף, וו, פה, נכון? כמה זה יוצא? 186. מקום, כמה זה יוצא? איך יכול להיות האות קוף? האות קוף זה 100. נכון. אז איך זה יכול להיות מקום? לא, לא היית צריך לשאול, כי אז היית צריך מיד לעשות חשבון. כמה נשאר כדי שיגיע המקום, והיית מבין שזה ו' ופ', ואז לא היית שואל.
בגלל שהוא קרוב לדמות של האדם?
לא רק זה, יש כנראה, מבחינת האינטליגנציה, יש לו יותר שכל.
אבל יש שכל יותר
ממנו. כן, אבל הוא מתקרב לסגנון של האדם. במיוחד, לפי תורת האבולוציה, זה עוד יותר חזק, כן? ברור. כן, בבקשה. המדרגה האמצעית של... כן, מה זה מקום? זה מה שקודם לדבר. הרי אתה רוצה להניח משהו, אתה צריך מקום. למשל, אם אתה רוצה להניח קוף, אתה צריך מקום, או קוס, לא משנה. כן, אתה צריך מקום. אז הקוף הוא המקום של האדם. בסדר? טוב. איפה היינו? מקום זה מה שקודם לדבר. כן, כמו שאמר, האם יש מקום לחתולים בשיעור? התשובה היא לא. למרות שטכנית אפשר, הנה פה אתה רואה יש מספיק מרצפות כדי שיכנסו לפה חתולים. אבל אנחנו לא נותנים לזה מקום. מקום זה אפשרות הקיום. זה לא.
מקום זה גם שם של הקדוש
ברוך הוא. אני אמרתי את זה בהבלעה, נכון? טוב, אז איפה היינו? וקודם שיחטא האדם, היה אדם כולל עולם לגמרי, עד שחטא ומיעתו השם יתברך, שלא היה לגמרי כל העולם. זה מאוד מעניין מה שאומר. אנחנו מכירים בתוך נפש האדם דואליות. מצד אחד אני חלק מהטבע, והראיה שאני אוכל תפוחי אדמה עם קטשופ. נכון? לפעמים. זה מאוד לא בריא, אגב, לא מומלץ. אבל עצם זה שאני קשור אל העולם הטבעי, אז זה אומר שאני חלק מהטבע. מצד שני, אני חש בקרבי אישיות, והאישיות היא חופשית, היא בת חורין, היא יצירתית. בקיצור, כל מה שבתוכי אומר אני, ואי אפשר לזהות את זה עם הטבע. אז הדואליות הזאת היא קשה מנשוא, והיא הולידה מספר שיטות בהיסטוריה, כיצד להתמודד עם הדבר הזה. אבל מה שבעצם כאן אומר לנו המהר"ל על בסיס של מספר מקומות בגמרא וגם בזוהר, שהדואליות הזאת היא לא ראשונית. במקור האדם והעולם היו עניין אחד. וקרה מה שקרה שהאדם נפרד מן העולם. זה בעקבות החטא. כן? החטא מפריד את האדם מן העולם ואז יוצא שאני והעולם שני דברים שונים זה מזה. כן. אבל מכל מקום יש בו כל העולם. בצד מה? אף על פי שירדנו ממדרגתנו המקורית, עדיין יש משהו בנו שכולל הכל. שהרי יש בו שישה קצוות שהם המעלה והמטה וארבע רוחות. כן, יש ברמב״ם, בשמונה פרקים הוא אומר, שהדמיון יכול להמציא כל מיני דברים שלא ייתכנו. אחת מהדוגמאות שהוא מביא זה אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ. ג'ק והאפונה, כן? כן, עכשיו, אבל יש אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ. מי? הרב קוק, או כל אדם בעצם. בעצם כל אחד מאיתנו יש לו ראש בשמיים ורגליים בארץ. בדרגה זו או אחרת. כן? זאת אומרת, זה נכון, מה שאומר הרמב״ם שהדמיון ממציא דברים בלתי אפשריים, אבל למה הדמיון ממציא את זה? זו השאלה. כן, למשל, הגמרא אומרת שיש חלומות שאף פעם לא יחלימו אותם. למשל, דקל מזהב. הגמרא אומרת שלא חולמים את זה. אז הרב קוק מסביר למה לא חולמים דקל מזהב? כי לא חולמים אלא דבר שיש לו שייכות כלשהי אלינו. דקל מזהב כנראה שאין לזה שום שייכות, לכן לא תמצא מעולם אדם שחולם על דקל מזהב. אולי הלילה דברים השתנו. כן, מה? פירות מזהב זה כן, זה חלמו, או ביצים מזהב, כן? התרנגולת עם ביצי הזהב. אבל זה כבר קושיה על דרך הלוגיקה. אנחנו מדברים, עולם הדמיון הוא לא עושה דברים כאלה. עולם הדמיון לא מקשה קושיות צריך להיות. כן, זה אני. נכון. נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי, שהראש שלך הוא בשמיים.
לא, גם ממש, גשמי.
לא, 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 זה לא ככה, זה לא ככה, זה לא ככה, זה הרקיע. מה שאתה מדבר עליו זה הרקיע. אתה מדבר על הרקיע. הרקיע זה בעצם הכחול הזה שאנחנו רואים אותו, אבל הכחול הזה הוא נותן יראת שמיים. זאת אומרת, יש מקורות לזה שטוב שאדם יחיה בבית שממנו רואים את הכחול של הרקיע. למה? כי יש סגולה לצבע הזה, לבנות באדם יראת שמיים, אבל לא שזה השמיים. בסדר? טוב. אבל מכל מקום יש בו כל העולם בצד מה, שהרי יש בו שישה קצוות, שהם המעלה והמטה וארבע רוחות. וכן, כל האיברים שבאדם, אם שהם נמצאים גם כן בבעלי חיים, כן? יש לבעלי חיים קבע, ולנו יש קבע. לב ולב, ריאה וריאה, כבד וכבד. מעיים מעיים, יש לנו הכל. האיברים, יש לנו הכל. מורים הם על הפעולות אשר אצל השם מתעלה. עד שהאדם נברא בצורתו הגשמית לגמרי בצלם אלוהים. אז זה... למרות ש... עם ש... עם הכוונה למרות. נכון? לא, עושה אם, באלף הוא כתב. אם שהם נמצאים. נכון? אתה נמצא שם, כן או לא? שלוש שורות מלמטה. שתי מילים אחרונות של השורה. אם שהם, כן, אם שהם נמצאים גם כן בעלי החיים, כלומר למרות שמצאנו את האיברים האלה גם בבעלי החיים, אצל האדם האיברים האלה מורים על ההנהגות האלוהיות. אז זה לימוד שצריך ללמוד, נכון? ספר הזוהר מלא מזה, גם ספר יצירה מלא מזה, כן, הקבלות בין העולם הפנימי של האדם. מה אתה לא מצליח להבין?
שבאדם שהם נמצאים גם כן בעלי
חיים. אף על פי, כן, אם זה כמו אף על פי.
איך הם מורים?
הוא לא אומר איך. הוא לא אמר לך איך. הוא אומר, אתה שואל מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אם שהם נמצאים גם כן בעלי חיים, מורים הם על הפעולות אשר יצא השם יתעלה, עד שאדם נברא בצורתו הגשמית לגמרי בצלם אלוהים. שאלת אותי מה הוא אומר, אז אמרתי לך מה הוא אומר. עכשיו בוא ננסה להבין. אתה רוצה תשובה או לא? השאלה אם אתה רוצה תשובה. אז אתה לא רוצה תשובה. טוב, אבל תשובה זה משהו אחר. לדעת לשאול זה דבר אחד, קבל תשובה זה דבר אחר. מה שהוא אומר כאן זה שהאיברים שבתוך גוף האדם, לא רק קומתו הזקופה ולא רק זה שיש לו שישה קצוות, אלא גם המבנה המפורט של האיברים של האדם, זה מורה על ההנהגות האלוהיות. זה מכוון כנגד. מכוון כנגד הנהגות אלוהיות. מה קשה להבין מה שאני אמרתי? זה בדיוק מה שהוא אומר. מורים הם על הפעולות אשר אצל השם השם מתעלה. מה זה הפעולות אשר אצל השם מתעלה? מה זה הפעולות של השם? מה השם פועל בעולם?
כל ההנהגות.
דין, רחמים, הנהגת הייחוד, הנהגת המשפט, החסד, הדעת, המלכות, כל הדברים האלה, נכון? זה פעולות של השם יתברך. כל זה, יש לזה מקבילה במבנה האיברים של האדם. זה הגיוני, זה מה שהוא אומר. והנה, פעולות השם יתברך באים מאיתו טוב אל המקבל, ובאים מאיתו פעולות להפך, שזה עושה נזק למקבל, והם ימין ושמאל. אז קודם כל אני מתחיל קצת לפרט לך. עצם זה שיש באדם הבחנה בין ימין לבין שמאל,
איך אפשר להגיד שהשם לא עושה טוב?
לפעמים, לא, טוב הכוונה הרגשה טובה, כן? למשל המצרים כשהם חטפו את המכות זה לא עשה להם טוב, למרות שבאופן עקרוני המכות של מצרים זה טוב ולא רע, אבל זה לא טוב במובן של ההרגשה. המילה טוב בעברית יש לה לפחות שתי משמעויות. משמעות האחת היא משמעות מוסרית, טוב ורע במוסר, ויש טוב ורע במובן ההרגשתי, טוב לי רע לי. כן, בדיוק. אז זה נקרא טוב ורע גם כן, לא במובן הערכי, אלא במובן החווייתי. נכון? שתי מובנים של המילה טוב. כן? זה כמו good ו-well באנגלית, נכון? טוב. גם בגרמנית יש הבחנה. לא זוכר איך. טוב. אז מה שאומר כאן, והנה פעולות השם יתעלה, באים מאיתו טוב אל המקבל, ובאים מאיתו פעולות להפך, והם ימין ושמאל. זאת אומרת שיש באדם גם כן ימין ושמאל, ובהכרה האנושית צד ימין וצד שמאל אינם סימטריים. נכון? זה אחד הדברים המיוחדים באדם, שאני חש את הימין שלי באופן שונה מהשמאל שלי.
זה גם...
איך אתה יודע? יש בעלי חיים ימניים ושמאליים?
לא, אני מדבר על הלב, הדברים הקטנים.
לא, אנחנו מדברים קודם כל על ימין ושמאל. על זה שיש באדם איברים כפולים, כמו אצל בעלי חיים, גם כן, בסדר? עין ימין, עין שמאל. כן. אז אומר, לכך יש איברים זוגות, שתי עיניים לאדם, ימין ושמאל. וזה מורה, כי אין השם לפעמים להטיב ולפעמים להרע. וכן האוזניים, שהוא שומע תפילה מבני האדם והוא לטוב, ושומע קנטור שלהם לרעה. רק הלשון היא יחידת באדם. יחידת הכוונה יחידית. יחידית באדם. ודבר זה, כי אין הלשון ראויה שתהיה שתיים. כי הדיבור הוא האדם בעצמו. שהאדם הוא חי מדבר. וזהו גדר האדם. ואילו היו שתי לשונות באדם, היה האדם שהוא אחד, שניים. ודבר זה לא ייתכן. מה? כן, לפעמים יש יותר מדי לשונות לאדם. כן, מספיק, כן, אחת יותר מדי. כן. יש דבר שהוא לא מציין כאן, אבל הוא גם נכון, שבעבר הרביעה, כן, גם הוא יחיד. גם הוא יחיד מאותה הסיבה. כן, ומהות האדם מצד החיים.
כן.
כן, אבל זה מה שנקרא שתי בריתות, ברית הלשון וברית המאור, ספר יצירה. ומזה נראה מעלת הלשון שהוא האדם, וכן הפחיתות אשר הוא בלשון, כי כאשר יש לו פחיתות לשון הרע, הפחיתות הוא בחולו, עד שאדם הוא קולקל, כיוון שהאדם הוא חי מדבר. לכן בעצם עבירה שהיא בלשון היא חמורה יותר מכל עבירה שהיא, בגלל שהיא נוגעת בעצמיות האדם, שהאדם הוא המדבר. ואז אם הוא משתמש בדיבור שלו לרעה, אז כולו רע. אם הוא משתמש בדיבורו לטובה, כולו טוב. עד כאן מובן? כן, בבקשה. זה רבי שמעון בר יוחאי אמר, כן.
אחד לדברי קודש ואחד לדברי חול.
נכון, אבל זה, אבל הקדוש, זה אהבה מינה של רבי שמעון בר יוחאי. אבל ההלכה לא כמו הוא. הקדוש ברוך הוא קבע שיש רק לשון אחת.
כן.
כן. כן, אבל נגיד ככה, מה שקשה על רשב"י זה לא המהר"ל. מה שקשה על רשב"י זה הקדוש ברוך הוא. נכון? נכון, אז בעצם מה רצה לבטא בזה רשב"י? הוא ידע שהלכה לא כמותו. כן, לפחות בזה. כי אף אחד לא שואל אותו איך לברוא את האדם. הוא רוצה לומר שעמקו מחשבות הבורא. שאף על פי שמצד הנטייה הספונטנית של אדם קדוש, זה יהיה להפריד בין קודש לחול, הקדוש ברוך הוא רוצה לחבר אותם. זה מה שזה אומר. שבאותו לשון אנחנו אומרים דברי קודש, וגם דברים רעים חס ושלום. כן. עכשיו, למה המהר"ל מעריך בזה? כי זה דרשה לשבת תשובה. מה הוא רוצה להסביר לציבור? לא לחטוא. אז אחד החטאים שהוא רצה לדבר עליהם זה חטא לשון הרע. כאן הוא מתחיל דרשה על ענייני לשון הרע. כן.
זה בעצם
מהלך
שהוא
כאילו
נראה את חשיבות הערך של האדם?
שיש לאדם יכולת להתגבר. ואז הוא דיבר גם על זה שצריך להתגבר על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. נכון? ואז הוא מגיע ללשון, יפה. הרי הגמרא אומרת שלשון הרע שקול כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה וכפירה בעיקר. זאת אומרת שלשון הרע זה נחשב אצל חז"ל מהדברים החמורים שבחמורים. אז עכשיו, למה זה כזה חמור? האם בגלל שזה הקלקול של היחס החברתי? כן? אם כל הזמן אחד ידבר על השני, החברה תתפרק. זה תועלתי. זה אגב נכון. כלומר, אם כל הזמן אנשים יפחדו מה הוא יגיד עליי ואני אגיד עליו וכו', אז באמת חברה כזאת לא מלוכדת. עדיף שאנשים ישמרו את הלשון שלהם. נכון? עדיף. אבל אנחנו נראה שיש גם ערך מהותי לדבר הזה. זה לא סת...
במהות של האדם.
כן, כי זה פוגע במהות של האדם, זה מה שהוא אמר. הלשון זה האדם. ולכן גם אם זה לא היה מזיק.
אז אפשר לתקן, בכל אופן אפשר
לתקן. כל דבר אפשר לתקן. מה?
את המהות לא כל כך קל לתקן.
גם את המהות אפשר לתקן. איך מתקנים מהות? על ידי ייסורים. על ידי ייסורים. אני עניתי לך תשובה אחרת. על ידי ייסורים. כן, הרי הגמרא אומרת שייסורים ממרקין כל גופו של אדם. מה פירוש המילה גופו שם? עצמו. גופו זה עצמו. זאת אומרת שיש דברים, למשל, אם אין לי שכל, מה אני צריך לעשות? להשכיל. אם אין לי רגש, מה אני צריך לעשות? להרגיש. כן, כלומר, יש הרבה דברים שכדי לקנות אותם, מתרגלים את הכוח הנוגע לזה. כוח בגוף, כוח בנפש. אבל אם המהות מקולקלת, זה לא יעזור כל הדברים האחרים. לכן צריך ייסורין. הייסורין ממרקין כל גופו, את העצמיות של האדם. בסדר? ואז יוצר את האדם מחדש. כן, מה אתה אומר?
למעשה הדרוש הוא על לשון הרב, על...
הדרוש הוא על העבירות, על זה שצריך לחזור בתשובה. זה מה שהוא הסביר בפראג, אמר על. הוא ישב בפראג, הוא אמר, מוריי ורבותיי, צריך לעשות תשובה. על מה? אז הוא אומר להם רשימה. נכון. אבל זה לא הדבר היחיד, הוא אמר עוד כמה דברים, נכון? לפני כן. כן, שלא ידברו בשיעור, גם על גילוי עריות שחודאים בעבודה זרה, בכל זאת, זה גם כן חלק גדול מהעבירות, נכון? הוא דיבר על עוד כמה עבירות. מה על? רדיפת הכבוד והקנאה, נכון? כל זה הוא דיבר לפני כן. אז עכשיו הוא עושה רשימה, הוא רואה מה לא בסדר בקהילה, הוא אומר, יש בעיות של לשון הרע. יאללה, נדבר על הלשון הרע. ובפרק יש בערכים. זה במסכת ערכים, דף ט"ו. איזה עמוד? ב. איך אתה יודע? נכון, אז איך אתה לא ידעת? כי לא הסתכלת, נכון? עמוד ב. תענה. בכל זאת זה לא רשום. וכי ראית את כתב ידו של המהר"ל? שאתה אומר רשום? אני חושב שזה כתוב. טוב. תענה דבר רבי ישמעאל. כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות. עבודת אלילים, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז זאת אומרת, זו אמירה חריפה, צריך להביא הוכחה לזה. כתיב הכה, לשון מדברת גדולות. כן, הרי זה הפסוק. יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. וכתיב, בעבודת אלילים, אנא חטא העם הזה, חטא גדולה. אז אותה המילה, גדולה, גדולות, נאמרת על עבודה זרה. בגילוי עריות כתיב, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת? מי אמר את זה?
יוסף.
לאשת פוטיפר. בשפיכות דמים כתיב, גדול עווני מנשוא. זה שמע קין, אחרי שהוא רצח, אמר גדול עווני. אז המילה גדול נאמר על סוג מסוים של עבירות, נאמר על שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, ועל לשון הרע. גדולות אמתרתי, אולי תגיד לשון מדברת גדולות, אז זה כנגד שתיים מהשלושה, לא כנגד כל השלושה, כי מיעוט רבים שניים, גדולות אין שום מכך לומר שזה שלושה. אומרת הגמרא, הם מנהיו מפקת עד כאן, כלומר איזו מהם תוציא, הרי הם שקולות זו כנגד זו. נגיד אפילו שעבודה זרה היא יותר חמורה בכל השלושה, אז בין גילוי עריות לשפיכות דמים את מה תוציא? לכן צריך להגיד שלושתם. עד כאן דברי הגמרא בערכים. דע לך, אגב בישיבות משום מה אומרים ערכין, נכון? למה? לא, כי ביידיש האות עין מציינת את העברה א. נכון? ביידיש, איך כותבים אה? כותבים עין. שבס, איך אתה כותב שבס? עין, נכון? אז, ואז התרגלו בישיבות, איפה שדיברו יידיש, כשהם ראו ערכין, הוא קראו את זה כאילו מילה ביידיש, ערכין. ומזה גם הביטוי מצווס עשה, כן? עשה, עשה, זה בהשפעת היידיש. כן, זה חדר כל כך שאפילו ישראלים, שמדברים במבטא הספרדי, כי הם קוראים, הם אומרים ערכין. זה טעות, ערכין. בסדר. טוב, דע לך, כי האדם יש בו, עד כאן היה 60 שניות, טוב, דע לך, כי האדם יש בו שלושה חלקים. האחד הוא גופו, השני נפשו, השלישי הוא שכלו, ואילו חלקים ידועים ואין צריך לבאר, כי הם נגלים לכל. טוב, גוף, שכל, נפש, גוף, נפש, שכל, יותר נכון, חלוקה עתיקה שמצויה, מקורה אצל אפלטון, בספר הטימאוס. כן? שהאדם מורכב משלושה חלקים, גוף, נפש, שכל. לא, ביהדות רואים שהשתמשו בזה הרבה. אחד מגדולי המשתמשים בחלוקה הזאת זה המהר"ל. יכול להיות שפה ושם, אבל זו חלוקה אפלטונית. מה אכפת לך שהיא אפלטונית? היא נכונה, רק לדעת שזה בא משם. שלא יסריב לספר סיפורים, רבותינו אמרו הכל. זה לא נכון, זה אפלטון אמר. בסדר? עכשיו, אפלטון גם מוסיף עוד משהו מעניין, שבתור גוף האדם עצמו, יש שלושה חלקים המכוונים כנגד שלושת החלקים האלה. מה שמתחת לשרעפת ומטה זה עיקר הגוף, החזה עד הצוואר הוא עיקר הנפש, והראש משכנו של השכל. נגיד, זה מבחינת עולם התחושות, כמובן שהכל מתחיל במוח, אבל מבחינת עולם התחושות אני חש את שכלי בראש, את נפשי בחזה ואת גופי בטבור ומטה. זאת אומרת יש למשל, החזה הוא משכן הלב. מה זה הלב? הלב זה משאבה. אבל הלב, זה אומרי, זה גם המקום של האומץ, של הרגשות, של היכולת גם להרוג, והיכולת לתת, הנדיבות. כל זה בא משם, מהאזור הזה. כן? מבחינת המיקום הרגשי, התחושתי, יותר נכון, זה שם. כן. לכן יש גם כנגד זה גילוי עריות, כנגד הגוף, שפיכות דמים כנגד הנפש, עבודה זרה כנגד השכל. זה שלושה אופנים של קלקול, שהאופנים של יצר הרע. אגב, זה מעניין כי שוב פה אנחנו פוגשים מחלוקת בין הרמב״ם לבין המקובלים, לבין המהר"ל יותר נכון. הרמב״ם אומר, יצר הרע מקורו בגוף, והמהר"ל אומר, יש שני סוגי יצר הרע. יש יצר הרע גשמי, יש יצר הרע רוחני. בסדר? עבודה זרה זה דוגמה לזה, בסדר? אז זה לא כזה משנה טכנית, הלכה למעשה, הם יגידו הרבה פעמים אותו דבר, אבל מבחינת הגישה. כן, אז באדם יש שלושה... מה?
בהתחלה שדיברנו על זה, המערכת החלוקה גם אחרת, הוא גם מכניס רוח. עכשיו גם מה שהגיעו...
איפה הוא הכניס רוח?
אני לא
טועה,
דיברנו מתחילת, שהוא אומר שיש גם... שיש גוף...
תראי לי איפה, אני לא זוכר. תמצא, נדבר. אני לא יכול לדבר על דבר שלא ראית. אגב, הרבה פעמים המהר"ל משתמש בחלוקות ממקורות שונים. למשל, יגיד פה חלוקה לשלושה, יביא מקום אחר חלוקה לארבעה, או חלוקה לחמישה. זאת אומרת, מה שחשוב למהר"ל זה לא עצם החלוקות האלה שהן רק תבניות חשיבה. מה שחשוב למהר"ל זה להראות שמה שהוא אומר נכון בכל תבנית חשיבה שלו תהיה. לכן אתה יכול להשתמש במונחים שמקורם באריסטו, או מקורם באפלטון, או להבדיל בחזל, או בזוהר, או במדע, ולהראות שאותו רעיון נכון גם פה, גם פה, גם פה.
עכשיו אני אקח את הרעיון שהוא
יוציא
לנו פה.
כן. תצטרך להכניס את זה למשל לנפש רוח ונשמה, למשל. ננסה, אפשר לעשות את זה, אבל זה לא מה שהוא אומר כאן. יכול להיות, אבל אתה תצטרך למצוא לי על מה אתה מדבר. בסדר? אני לא יכול להתייחס לדבר שלא ראיתי. אבל מה שחשוב למהר"ל זה לא עצם התבניות האלה, סך הכל זה רק תבניות חשיבה. אלא מה שהוא רוצה להראות זה שמה שהוא אומר הוא נכון בכל תבנית חשיבה שלא תהיה, ולכן הוא יכול להביא תבניות חשיבה או חלוקות שמקורן, למשל, באריסטו, לפעמים באפלטון, לפעמים בחז"ל להבדיל, בזוהר, במדע וכדומה. בסדר? העיקר להראות שמה שהוא אומר הוא נכון גם פה וגם שם. שמעת את זה פעם? כן. נכון. עכשיו, יש גם חלוקה נוספת שחוזרת עליה, שהמהר"ל חוזר עליה הרבה בספר דרך חיים, על מסכת אבות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. בין אדם למקום זה בשכל, בין אדם לחברו זה בנפש, ובן אדם לעצמו זה בגוף. כן? עבודה זרה, שפיכות דמים, גילו עריות, זה הצד השלילי של זה. טוב, המקור של זה קדם למערל בהרבה, אבל לא נשנה כעת. טוב, ויש לאדם, ואילו חלקים ידועים, ואין צריך לבאר, כי הם נגלים לכל, ויש לאדם פעולות ומעשים מחולקים. יש פעולות ומעשים טובים, ופעולות ומעשים רעים. ואילו הפעולות והמעשים, יש מתייחסים יותר אל הגוף, ויש מתייחסים יותר אל הנפש, יש מתייחסים יותר אל השכל. והנה, אם הפעולות טובות, הם מתארים ומזכים אותו. החלק אשר הם מתייחסים אליו. ואם המעשים הם עבירות ופשעים, חס ושלום, חס וחלילה, שמשמרים בר מינן, הם מקלקלים ומטמאים ומפסידים את החלק אשר אותם החטאים מתייחסים אליו. ומה שהחטא מטמא ומתעב, הוא מתועב, הוא מבואר בתורה. דכתיב, ולא תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ. ובהראיות כתיב, ולא תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים. ודבר זה מבואר הוא בדברי חמים בכמה מקומות. וכאשר תבין כי אלו שלוש עבירות שהם עבודת אלילים, גילו עריות, שפיכות דמים, כל אחת ואחת בחלק אחד מחלקי האדם. וזה כי העריות הם מכוח גוף האדם. ולפיכך נמצא דבר זה ביותר בכל בעלי החיים. כי פועל זה מתייחס אל הגוף החומרי. ואמרו חזל, חכמים זל, אצל סוטה, למה קורבנה שעורים, היא עשתה מעשה בהמה. לכך קורבנה מאכל בהמה. כלומר, העריות, אותה נכון, יצר המין, הוא מצוי מאוד בצורתו החזקה אצל בעלי החיים, חתולים וכדומה. ועוד אמרו זל, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. וכל עניין זה, כי גדר ערווה הוא פרישה מן החומרי, כי הערווה הוא עניין חומרי ואין קדושה, רק שהוא קדוש ונבדל מן החומרי. ועוד כן עניין הערווה והזנות, רק חיבור גוף לגוף. כלל הדבר הזה, כי פועל זה הוא לגוף בלבד. אז כשאדם מאבד את התודעה האישיותית שלו, הוא נופל לזנות. למה? כי יש אכפצה של הזהות של השני. למשל, אדם שמסוגל לזנות, אז זאת אומרת שהוא לא יתייחס אל האישה, שאיתה הוא עושה את זה כאל אישיות, כי אם כגוף. ושפיכות דמים הוא מתחדש מן הנפש, אשר ממנו הנקימה והנטירה והאיבה, וממנו מתחדש שפיכות דמים. כי לא ישפוך דם האדם, כי אם על ידי קנאה, שנאה ואיבה, אשר הוא שייך לנפש. ולכך שפיכות דמים הוא מתייחס לנפש האדם בלבד. ועבודת אלילים הוא לשכל האדם. בדבר... מה? שוב את הנפש? לא? מה? מאיפה זה בא לאדם שהוא מסוגל להרוג? צריך בשביל זה כוחות. אדם לא הורג סתם. כן? משהו, הוא כועס, הוא מתעורר, או הוא מרגיש אידיאל, או לא יודע מה. כן? כלומר, משהו מתחולל בתוכו, חי בתוכו. זה הכוח של הנפש. ודאי שהוא משתף את הכל, גם כדי להרוג הוא צריך להשתמש בגופו, כן. אבל העניין הוא שמה שמביא אותו והמרכז ההכרה שלו נמצא בנפש. אני חושב שאני אמרתי את המילה הזאת, כעס, נכון? טוב, ועבודת אלילים הוא לשכל האדם, ודבר זה ידוע, כי עבודת אלילים הוא לשכל האדם אשר מאמין בדברי הווי כמו עבודת אלילים. ולכך דבר זה שהוא הטעות אחר עבודת אלילים הוא אל השכל בלבד. ולכך אמרו פרק כמה דקידושין וגם בסוף חולין, אין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה, רק מחשבת עבודת אלילים בלבד, שהקדוש ברוך הוא מצרפה לידי מעשה, שנאמר למען תפוס את בית ישראל בליבם. כן, כידוע, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. זה נאמר בישראל, לא באומות. מה? חוץ מעבודת אלילים. שעבודת אלילים, אדם חשב עבודה זרה, נחשב לו כמעשה. כי עיקר החטא של עבודת אלילים הוא בשכלו, ולפיכך נענש על המחשבה בלבד. ולכך כאשר יחטא האדם בערווה, הרי הוא מתאמה גופו של אדם, הוא מתאהב אותו. וכאשר יחטא האדם בשפיכות דמים, הוא מתאהב נפש האדם. כאשר יחטא בעבודת אלילים, הוא מתאהב מקלקל השכל ומפסיד אותו. כל אחד ואחד מן החטאים מקלקל ומפסיד חלק אחד. עד שאם חטא באלו שלושה חטאים, הנה הוא מקולקל ונמסד בכל חלקיו שהם הגוף והנפש והשכל. אז בכל אחד מן אלו החטאים, נקרא, שלושה חטאים, נקרא גדול. למה? ראינו שפסוק, כן? גדול עבוני מנצו, וחטאה גדולה, ואיך אעשה את הרעה הגדולה. כן? שלושתם נקראים גדול. וזה, כי בחטאים המתייחסים אל הגוף אין חטא גדול, כמו חטא העריות, שהוא דבק בזנות, ולכך נקרא גדול. ובחטאים המתייחסים אל נפש האדם אין חטא יותר גדול מן חטא שפיכות דמים, שהוא שופר דם חברו, לכן נקרא גדול בפרט. וחטאים מתייחסים אל השכל, אין חטא יותר גדול מן חטא עבודת אלילים, שמניח אלוהים חיים ודבק באלוהים בעבודת אלילים. ולכך כל אחד ואחד נקרא גדול. זאת אומרת, מה זה הגדול? בקטגוריה הוא הגדול. כי הרי יש הרבה עבירות בין אדם לעצמו בגוף. יש כמה עבירות. אבל שפיכות, גילוי עריות, החמור ביותר. כמו כן, גם בן אדם לחברו, יש הרבה עבירות, אבל שפיכות דמים, הגדול יותר וכו'. ואמרו כי המספר לשון הרע, מגדיל עוונות נגד שלושה חטאים. כי אלו שלושה חטאים, כל אחד ואחד הוא בחלק האדם בלבד. והחוטא באחד מהם, הוא מתאב חלק אחד מן האדם בלבד. כן, אדם שעשה גילוי עריות, אז קלקל רק את גופו. שפיכות דמים, רק את נפשו. עבודה זרה, רק את שכלו. אבל החוטא בלשון הרע, הוא מקלקל את כל האדם. למה? כי הלשון, הדיבור, זה כללות האדם. שכשם שאלו החוטאים בחלק אחד מן האדם, כך לשון הרע שחוטא בדיבור האדם, שהוא כל האדם. שהרי הכתוב אומר, ויהי האדם לנפש חיה, ותרגם וקלוס, ואהבה אנשה לרוח ממלא לה. שיורה כי גדר האדם והוא עצמו במה שהוא חי מדבר. שזהו עצם האדם אשר מתחדש מן שלושה חלקים הגוף הנפש והשכל מן הנמצא אשר הוא חי מדבר, ולכך החוטא בלשון הרע. וחטא הזה הוא בדיבור, הוא עצם האדם. וכך הוא חוטא בדבר שהוא כל האדם, וכך ראוי שיהיה חטאו שקול נגד אלו שלושה חטאים, שהם עבודת ילילים, גילוי עריות, שפיכות דמים, אשר כל אחד ואחד הוא בחלק האדם בלבד, ומתאמים ומתאב חלק אחד בלבד, אבל חטא לשון הרע, מתאמים ומתאב כוח הדיברי, אשר כוח הדיברי הוא כל האדם כנזכר. עד כאן להיום.